השאלה שנעסוק בה היום היא שאלתו של חברנו רבי חיאל, והיא באה כתוצאה מדברים שהזמן גרמן לצערנו הרב. האם אפשר להתפלל עם חולי נפש לצרפם למניין כשהם רוב או כשהם מיעוט? האם אפשר לצרפם לחופה כשהם רוב או כשהם מיעוט? כוונתי שהם יודעים לענות אמן, חלק שתקנים, חלק תוהים וכו'. ובאמת הדברים האלה כאמור נשאלים על רקע הדברים המזעזעים, כמו אתמול שאב רוצח את שלושת ילדיו בדם קר בתכנון, וזה אדם שכבר פעם אושפז בבית חולים לחולי נפש וכו'. וזה מעלה לנו את השאלה במלוא חומרתה, מהו מעמדו, מהו דינו של חולה נפש, מי הוא נחשב חולה נפש ומהם הדינים שלו, הן לדיני עונשין, הן לדיני ממונות, הן לדיני איסור ויתר, הן עניינים דתיים, מצוות זימון, תפילה וכל כיוצא בדברים האלה. וזו אחת השאלות הקשות ביותר בתחום המשפט, בתחום ההלכה. זה לא מן הדברים הקלים. אבל רק לפני כן, בטרם מתייחס לשאלה, מן הראוי להעיר הערה, שבאמת בעוד שאנחנו קרועים ושסועים לרגל האסונות הנוראים הללו שמגיעים אל אוזנינו, אל עינינו, בעניין אלימות נוראה כמו זו של אתמול, לצערנו לא ראשונה וכנראה לא אחרונה, אז ודאי ודאי העניין ייבדק ויחקר מה מצבו בשעת מעשה. היה חולה נפש, וחולה נפש האם עצם המעשה הוא הביטוי של חולה נפש? מוטב לרשום הערת אזהרה ששני גורמים צריכים בדיקה. הגורם האחד, זה ברור שזה אותו אב רוצח. הגורם השני שטעון בדיקה ומיד, זה הגורם החברתי. צריך לבדוק, נדמה לי שלא אגזים אם אומר, החברה המודרנית יש לה תסמונת של חולת נפש, וזה דבר שצריך מאוד מאוד בדיקה ובהקדם. הרבה תובנות שנקראות מודרניות שסובבות סביב האני, סביב האני, טיפוח האני, יוצרות מציאות חיים איומה ונוראה. כי עלינו להבחין בין חברה שהיא ערכית דתית ויש התבטלות של העני כלפי הקדוש ברוך הוא, ובין חברה שהיא מלכתחילה מטפחת את העני ובצורה עזה ביותר, לא מבעיה לגבי רכוש, גם לגבי קריירה, גם לגבי דפוסי התנהגות שבעבר או הרוב גם בהווה מתנגדים או פוסלים את זה תכלית הפיסול. דברים שהם חרפה הופכים להיות למצעדי גאווה, וכן בעלותי על גופי, אלה הם ילדיי, זה שלי, אני יצרתי אותם. הכל סובב סביב העני, סביב התשוקות, סביב המאוויים. אין ספק שדברים כאלה יש להם השלכות חולניות, דהיינו התנהגות שלא כדרך ההתנהגות הנורמלית, ומן הראוי שדבר כזה ייבדק, כי מאוד מאוד יכול להיות שיש כאן צירוף של שני הדברים, גם תסמונת של חולי נפש, חולי נפש, וגם החולי נפש, החולי נפשי החברתי שהוא מקרין אלימות, מקרין בעלות, מקרין דווקאות, מקרין את אני מנצח, אני קובע את המילה האחרונה וכו'. שם הצילנו. ומכאן לתשובה לשאלה. באמת מאז ומתמיד היה קשה מאוד מאוד להגדיר מיהו חולה נפש. קודם כל, מבחינת המינוח בהלכה, הוא נקרא שוטה, שודה, כדי שלא נתבלבל, כי אצלנו היום שוטה זה טיפש, בעוד שבהלכה המינוח שוטה הוא גם מתייחס אל אנשים שהם בבחינת חולה נפש. והשאלה היא גם מי הוא החולה נפש ומהם סימניו. ברור שכשאנחנו מדברים על חולה נפש, אנו מדברים על שינויים מאוד קיצוניים בהתנהגות של האדם. כי אם האדם הנורמלי מתנהג בדרך כזו וכזו, והלא נורמלי מתנהג באופן חריג מהדפוסים המקובלים בחברה, אז לכאורה הוא בבחינת חולה נפש. ועדיין הגדרה כזו היא מאוד מאוד מסוכנת. מה נקרא נורמלי, מה נקרא, לא נקרא נורמלי? כלום התנהגות של הרוב היא נורמלית והמיעוט לא נורמלי? אז זאת אומרת, התנהגות חילונית היא נורמלית, בהתנהגות דתית, אם נאמר כך, היא לא נורמלית, חס ושלום. לכן בוודאי שאין הכוונה כאן לדבר כזה, אלא חכמי ישראל אמרו ונתנו דוגמאות: מה הלך עירום ברחוב, לן בלילות בבית הקברות, וכל מיני סימנים כאלה שבאמת הם לא נורמליים גם בעולם חילוני, גם בעולם רגיל שלא קשור עם דת או לא דת. אלה הם דפוסי התנהגות חרגים מאוד מאוד מדפוס ההתנהגות האנושי, ולא כל קשר עם דת או בלי דת. ולכן כשיש מצב כזה, אז יש חולי נפש. אלא מה? שעדיין אנחנו צריכים לדעת שלמרות הסימנים האלה יש גם סימנים אחרים. למשל, יש בעלי המרה שחורה, אנשים דיכאוניים, הוא לא לן בית הקברות, הוא לא הולך עירום ברחוב, הוא לא עושה משהו שהוגדר בהלכה כסימן, לסימן של שגעון. זהו חולי נפש, אבל לא בהכרח שאנחנו כבר ניתן לו דין של חולי נפש עם השלכות הלכתיות או משפטיות. הוא ודאי חולה נפש אם הוא סובל ממרה שחורה והוא דיכאוני, אבל לא בהכרח שיש לזה השלכות משפטיות והלכתיות. למשל, אם האדם שהוא סובל מדיכאון, הוא איננו מדבר עם החברה, שקט, מופנם, מבודד, אבל הוא מחזיק כסף והולך למכולת, קונה, מישהו נתן לו כסף, שמר על הכסף, או אם יש צדקה במידע והוא נותן צדקה, הוא יודע את אותם דברים מינימליים של מה שנקרא לשמר, לשמר כסף, לשמר דברים, להתנהל בצורה קיומית. אז זה שהוא לא חי כמונו ולא פתוח ולא מדבר ולא מתנהל בשמחה, מה אפשר לעשות? הוא זקוק באמת לרפואה שלמה, לסלק את עקעונו. אבל זה עוד לא אומר שהוא הגיע לדרגה של חולה נפש שהוא כבר יש לזה השלכה משפטית והלכתית. לכן צריך לדעת שבית כנסת לעניין צירוף למניין וכאלה דברים, כל אותם אנשים מופנמים, כל אנשים תימהוניים, כל עוד הם לא עושים, הם לא מתנהגים בתפוסי התנהגות מאוד חריגים, והם לא מאבדים ממונם, לא מאבדים עצמם, ואני אומר מאבדים עצמם, אני מתכוון מתאבדים, שזה ודאי ודאי שלא, אלא לא מאבדים עצמם. פתאום אדם מסתובב ברחוב כבר אינו יודע איפה הוא נמצא וכו'. בוודאי שאדם כזה במצב כזה אי אפשר לצרפו למניין, אין תוקף למעשים הקנייניים שלו, אלא שכאן אנחנו צריכים לדעת עוד דבר, והוא שלא תמיד ההתקפות השגעוניות הן נמשכות, אלא יש והן מופיעות ונפסקות, מופיעות ונפסקות, וזה נקרא עתים שוטה עתים חלים. וההלכה קבעה בשעה שהאדם הוא שוטה בהתקפה, אז איננו מצטרף למניין, אין תוקף למעשיו הקנייניים, אין אפשרות להעמיד אותו לדין, אין אפשרות להעמיד אותו לדין, כי באי שעתה הוא שוטה. ובזמן שהוא חלים, דיינו בלי התקפה, אזי הוא נחשב לבריא, ויש תוקף למעשיו, לחוזים שלו, לקניינים שלו, לכל המעשים שלו. והיה גט מקליבה שהרעיש עולמות, הרעיש עולמות. חתן, חתן, מיד אחרי חתונה כבר ברח והתנהג בצורות מאוד מאוד משונות וכו'. והבינו שחייבים גט ולפרק את החבילה כל מה שיותר מהר. ואז בעל תפארת ישראל הרב ליפשיץ, שפעם הוא הגיע אליו, ניצל את ההזדמנות שהוא הגיע אליו, טעה על קנקנו, ראה שבאותו רגע הוא היה שפוי, מיד ביצע את הגט. וזה סערו הרוחות, האם יש תוקף לאותו גט או אין תוקף לאותו גט, כי הרי באופן בסיסי הוא חולה נפש. אבל הרב קבע שבאותו רגע הוא היה חלים, וניצל את הרגע הזה, פשוט ניצל את הרגע הזה. ורוב גאוני עולם הנודע ביהודה, שאגת אריה, חתם סופר, התייצבו יחד עמו בהכרעה הזו, למרות שהיו כאלה שסעירו עולמות, ללמדנו שבאמת הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר. הנה רבנו אומר בספר שופטים עדות פרק ת' הלכה ח', אז אומר רבנו את הדברים הבאים, הלכה ת' וי'. השוטה פסול לעדות מן התורה, לפי שאינו בן מצוות, ולא שוטה שהוא מהלך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד, אלא כל מי שנטרפה דעתו ונמצא דעתו משובשת תמיד בדבר מן הדברים, אף על פי שהוא מדבר ושואל כעניין בשאר דברים, הרי זה פסול ובכלל השוטים יחשב. הנכפה בעת כפייתו פסול, ובעת שהוא בריא כשר, ואחד הנכפה מזמן לזמן, או הנכפה תמיד בלא עת קבוע, והוא שלא תהיה דעתו משובשת תמיד, שהרי יש שם נכפין שגם בשעת בריאותם דעתן מטרפת עליהן, וצריך להתיישב באלות הנכפין הרבה. אומר מורי, הנכפה האמור כאן זה לא בעל אפילפסיה. אפילפסיה זה ברור שבזמן שיש לו נפילה, זה ברור שאין תוקף למעשיו ואין אפשרות להעמיד אותו לדין, וזה הדבר פשוט. אלא הנכפה, אומר מורי, האמור כאן הוא בעל מחלת הסכיזופרניה, בעל טירוף מדי פעם בפעם, תחושת נרדפות והתנהגות מטורפת מדי פעם בפעם. בעת שהוא מטורף אין תוקף למעשיו ואין אפשרות לצרפו לא למניין לא לכלום, בעוד שהוא מטורף. אבל בזמן שאינו עם התקפה הוא חלים, ויש תוקף לקנייניו, לגיטיו, לקידושיו, וניתן לצרפו למניין. אלא שכיוון שדברים כאלה עלולים להיות כמו רוח תזזית, צריך להתיישב בדבר, זה לא דבר פשוט, צריך שבני אדם חכמים ויתהו על קנקניו ויהיו עדויות ברורות מי הוא מה הוא. וכן בפרק 29 מלכות מחירה הלכה ד' והי, השוטה אין מקחו מקח ואין ממקרו ממקר ואין מתנה ממתנותיו קיימת, ובית דין מעמידין אפוטרופוס לשוטים כדרך שמעמידים לקטנים. מי שהוא עת שוטה ועת שפוי, כגון אלו הנכפין, ועת שהוא שפוי, כל מעשיו קיימים וזוכה לעצמו ולאחרים ככל בן דעת, או צריכים העדים לחקור הדבר היטב, שמה בסוף שפיותו ובתחילת שיטותו עשה מה שעשה. כלומר, תראו איך הדברים נזילים מאוד מאוד, וצריך חקירה בדברים האלה. ושוב, גם כאן מורי אומר, אין הכוונה על מחלת הכפיון אפילפסיה, כי זה פשוט שבעת שהוא נכפה אין בו ולא כלום, אלא הכוונה על אותם הנתקפים בשטות לזמן מסוים, כגון הנתקפים בסכיזופרניה וכדומה, ולו בצורה קלה, שבעת כפיונו הוא מהלך ומדבר ללא מעצורים, ללא מעצורים. ואני אמרתי לכם, אני כשפונים אליי בשאלות בטלפון, לא יודע מי הוא, או אפילו באים אליי לשקתי, קודם כל אני נותן להם לדבר חופשי, חופשי, לא עוצר, לא שואל, נותן. ולפעמים המזכיר תמע, מה אין לך זמן, תזרז. ואני פשוט רוצה לטעות על קנקנו, הוא נורמלי או לא נורמלי. אם הוא מדבר ללא מעצורים, אזי, א', זה כבר לא נורמלי שהוא מדבר ללא מעצורים, או היא מדברת ללא מעצורים. ב', תראו אדם כזה, אחרי שלושה, ארבעה משפטים, פתאום יש קפיצה למשפט אחר שאיננו מתחבר עם המשפט הקודם, אף שהוא מדבר רהוט, הוא מדבר יפה, אבל פתאום חל נתק הגיוני ברצף החשיבתי, והעיקר לדבר. הוא לא נורמלי. אלה הם דברים שצריך לדעת, להתיישב בדבר, הם אינם פשוטים, צריך לחקירה בדרישה. לכן, בעניין תפילה, חופה וכאלה דברים, כל עוד לא ראינו את הדברים המיוחדים, הולך עירום לנבית הקברות, מדבר באותו רגע בשגאון ופטירוף, ועמך כולם סודיגים, ועמך כולם קשרים, זה החלק הקל יותר שבכל ההתייחסות הזו. אבל בחלק העונשי למשל, בחלק המוני, עשה עסקה, נחייב אותו, לא נחייב אותו, גרם נזקים, עונש. כאן רבותיי אומר רבנו, קוראים בפרק שמיני פירוש המשנה בבא קמא, הלכה ד', על החירש שוטה בקטן, אז נאמר פגיעתן רעה, הם שחבלו באחרים פטורים. עכשיו אומר רבנו, וכבר אמרנו, חירש שוטה וקטן שוטה זה נקרא חולה נפש. אומר רבנו, כל זה פשוט, אבל יש לדיין להקותם מכה רבה כדי למנוע הנזקים מבני אדם. כלומר, העולם איננו הפקר. אם המשוגע הזה יודע, הוא באמת לא נורמלי, הוא באמת משוגע, אבל הוא מזיק לסביבה. אם האנשה גופנית חמורה תרתיע אותו, כי גם בכל שגאון יש היגיון, וכמו שבכל היגיון יש גם שגאון, אבל אם תגובה אלימה עונשית יכולה להרתיע, לא כי הוא שפיט, הוא לא שפיט כי הוא לא נורמלי, אלא כי יש אינטרס עליון להגן על החברה, אז בית הדין יקו אותו מכה עונשית חמורה כדי להגן על החברה. כך אותו דבר נאמר, אמר אחד הפוסקים, אמר דבר יפה מאוד, אומרים הוא לא נורמלי אז הוא לא שפיט. מה זה לא נורמלי ולא שפיט? אם הוא מבין מה זה עונש, אפילו שבאמת הוא לא נורמלי, תעניש אותו כי אתה צריך להגן על החברה. או אם באמת הגעת למסקנה שהוא לא היה לא נורמלי לחלוטין 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 לחלוטין, תכניס אותו לא מתורת עונש, תכניס אותו להסגר על מנעול ובריח כדי שיזיק לחברה, לא כי מגיע לו עונש. ויקומו כל ההומנים לסוגים השונים ויזעקו ויאמרו, את אחיך אתה מכניס חולה נפש למאסר עולם וכאלה דברים. זה לא קשור. יש הסגר של מישהו שמזיק, מהווה פוטנציאל מאוד מאוד מסוכן לחברה. הסגר לא מדין עונש, אלא מדין ההגנה על החברה. כמו שגם חולה עם מחלה מאוד מאוד מדפקת ומסוכנת שפוגעת בחיים, שחייבים לבודד אותו ולסגור אותו, לא כי מגיע לעונש, אלא כי צריכים לשמור על החברה, על החברה. כך אותו דבר גם כאן. משום כך, בזה נתחיל ובזה נסיים, שכל מה שקשור לחלק הדתי והיוחדתי נראה לנו שזה החלק היותר קל, אבל בכל מה שקשור לחלק המשפטי הנזיקי והעונשי, זה היה חלק היותר חמור. וכאן צריכים מאוד מאוד להיות זהירים בהבחנה בין שפיט ובין ההגנה על החברה, ששני הדברים האלה צריכים להדריך את השופטים בבואם להכריע בעניינים אלו. רבי חנינא בן עקשיא, מזל טוב.